שלום לכם מאזיני השור והדוב. הפודקאסט הזה הוא פודקאסט פיננסים מעולה. אבל חשוב לנו להדגיש שהוא לא מהווה תחליף לאף ייעוץ או המלצה או כל דבר מהסוג הזה. בשביל זה, תלכו לייעוץ מסודר.
60 שניות בכלכלה, זה לא... זה גם כל כך פשוט שאתה יכול לשאול איך אנשים אצלנו מדברים על הדבר הזה... בלי לדעת.
We believe in the importance of fundamentals in our economy.
In a few minutes, I'll ring the bell so trading can begin.
השור והדוב. עם גת מגידו. מבית All In. הבית של הפודקאסטים.
שלום לכם, מאזינים ומאזינות יקרים שלי. אנחנו בפרק 94 של הפודקאסט הכלכלי השור והדוב. אני גת מגידו, 20 שנה בשוק ההון, כיום שותפה ומנכלית של בית ההשקעות פיננס הקפיטל. והשבוע אני רוצה רגע להקדיש לרגל יום השואה את הפרק הזה לסבא וסבתא שלי, משה ורוז'ה נייגר, זיכרונם לברכה, ולכל ניצולי השואה ששרדו ועלו לארץ כדי להקים את מדינת ישראל היפה שלנו, וכמה שאנחנו חייבים לשמור עליה. בשבילם ובשבילנו. אז יהי זכרכם ברוך, אהובים שלי. אני אפתח את הפרק ואומר שבחודש האחרון יצרנו פה די הרבה תוכן בנוגע למה שקורה בשווקים הגלובליים, בהובלת מדיניות המכסים של ממשל טראמפ. הרבה תוכן, וכמנהגנו הוא גם היה מעמיק, ושווה ממש להתפנות כדי להקשיב, להבין את התמונה הגדולה. אז גם הפרק האחרון, פרק 93 עם גיא בית אור, חפרנו בו היטב על האירועים וניסינו להבין את הרציונל וגם לתרחש את התרחישים האפשריים. ולפניו פרק 91, מי שרוצה ללכת קצת יותר רחוק, כמובן מוזמן, אז זה ככה להקדמה. מה היה לנו השבוע? השבוע קרן המטבע העולמית, שהיא גוף כלכלי גלובלי, פרסמה סקירה כלכלית עדכנית על הכלכלה הגלובלית. כצפוי, תחזיות הצמיחה לשנת 2025 ולשנת 2026 הופחתו. וזה כמובן לאור הדינמיקה שהתפתחה סביב מלחמת הסחר. אז תחזית הצמיחה העולמית הופחתה מ-3% ל-2.8%, וב-2026 הופחתה מ-3.3% ל-3% בלבד. התחזית לכלכלת ארצות הברית עומדת כעת על 1.8% ו-4% לסין. ובישראל גם כאן מצפים לצמיחה של 3.2% השנה ו-3.6% בשנה הבאה, פחות גם מהמספרים של בנק ישראל וגם מהתחזיות של הקרן, בתחילת 2025. אז כמה אנקדוטות מעניינות שהוצאתי מהסקירה. אני אפתח דווקא בנו, בישראל. הקרן פרסמה את תחזית התוצר לנפש של המדינות השונות לשנת 2025. 39 מדינות ברשימה. ובעיניי זה סמלי שדווקא בשבוע של יום השואה, בשבוע הבא, יום הזיכרון ויום העצמאות, וכל מה שעובר על המדינה שלנו בשנתיים האחרונות, ישראל אחרי כל המכות הללו ממוקמת במקום ה-17. המכובד עם כמעט 58,000 דולר בתוצר לנפש מתוך 39 מדינות, מקדימה את גרמניה, את בריטניה, את קנדה ועוד. קרן המטבע מציגה בסקירה שלה גרפים של פער התוצר, ובעצם הקרן השוותה את המגמה של צמיחת התוצר בה היו מדינות לפני משבר מגיפת הקורונה, ובדקה האם הם חזרו לנקודה של אותו קו מגמה, כלומר האם הם בתוך הטרנד וחזרו לרמות הצמיחה שלהם במצב שגרה או טרם. אפשר לראות שלמעט ארצות הברית שמאוד בולטת לטובה, בכך שהיא לא רק חזרה לאותה רמה, אלא עלתה משמעותית מעליה, אפילו באופן שגרפית נראה חריג. וזה לא מפתיע, כי ארצות הברית צומחת מאז הקורונה מעל הפוטנציאל הרב שנתי שלה. ואילו מדינות כמו סין והשווקים המתעוררים ללא סין, גוש היורו, לא חזרו לאותה מגמת צמיחה. ובעצם אפשר לומר שדה פקטו לא הצליחו להתאושש עדיין מהמשבר של 2020. אנקדוטה נוספת מעניינת, האירועים האחרונים בשווקים מוסברים בעיקר על ידי מלחמת המכסים וההכרזות של ממשל טראמפ ויום השחרור של ארצות הברית כפי שהוא קורא לו. אפשר לראות בסקירה של קרן המטבע את תנועות ההון של ההשקעות בין השווקים השונים. הדבר הבולט במיוחד הוא העובדה שבשנים האחרונות זרם המון כסף זר לתוך ארצות הברית בחיפוש אחר השקעות, באגרות חוב וכמובן זרם למדדי המניות המובילים, ה-S&P 500 ומדד הנאסדק. ארצות הברית כיכבה בטכנולוגיה ובחדשנות, והיה נראה ששאר הבורסות מדדות מאחור. לפחות לפי הכיוון בעת האחרונה, אם הסקירה הזו תעודכן על רבעון 2 של 2025, סביר מאוד שנראה את הקו העולה של ארצות הברית משנה כיוון. כי כפי הנראה, לפי הנתונים, משקיעים זרים שמצאו בית חם בארצות הברית בשנים האחרונות, מחזירים כסף הביתה. זה מאוד בולט בין ארצות הברית לאירופה, וכנראה מסביר את ההתחזקות המדהימה של היורו מול הדולר. הדולר נחלש, זה סיפור גלובלי, מוכרים אותו, וכן, זה בגלל עליית הסיכון ובגלל אי-הוודאות, ואפשר גם להסביר את זה אולי במשבר אמון עם הממשל האמריקאי. אפשר הכל, אבל בסוף בסוף, המון כסף התרכז בארצות הברית בשנים האחרונות. הדולר היה מטבע סופר דומיננטי עם ביקוש גדול, ורק מעצם זה שגופי פנסיה גדולים, שנתנו העדפה משמעותית לארצות הברית בהשקעות שלהם, והדירו רגליים מסין, וגם באירופה לא מצאו מציאות גדולות, עכשיו אומרים, אוקיי, לא צריך להיות כל כך מרוכזים בארצות הברית, בואו נפזר את הכסף גלובלית. האם זה העיתוי והדבר הנכון? ימים יגידו. אבל הנקודה שלי היא שמה שקובע הן תנועות ההון. להדביק את ההסבר, זה כל אחד מאיתנו יכול לפי תפיסתו. אנקדוטה נוספת שתפסה את עיניי, תחזיות האינפלציה של קרן המטבע. כולנו עוסקים כל העת במה יעשו הבנקים המרכזיים, ואיך תשפיע מדיניות המכסים על ארצות הברית, ומה יעשה הפד ושאר העולם. אז ככה, ככה זה נראה בעיניים של ה-IMF, ציפיות לזינוק באינפלציה בארצות הברית לרמה של 3%, בולטת מאוד לעומת שאר הגלובוס שמצוי על אזורי ה-2%, ואילו בסין מצפים בדיוק להפך, לירידת מחירים חדה. צריך להגיד, בארצות הברית זו אינפלציה שמתכנסת, אבל 3% זה עדיין הרף העליון של היעד, ובדיוק מזה הפד חושש. בהקשר הזה, אני אכניס גם את הזווית הישראלית, שנכונה גם לשאר העולם, בניטרול ארצות הברית, הסינים עלולים למכור לכל העולם במחירי סייל, כתוצאה מכך שזינקו המכסים עם ארצות הברית. זה דבר שבעצמו בכלל מייצר דיפלציה. ולפי התחזיות, שאר העולם, קרן המטבע העולמית מצפה שציפיות האינפלציה יהיו די ללא שינוי. סקוט בסנט, שר האוצר האמריקאי, תקף את קרן המטבע ואמר שהקרן לא עושה את תפקידה, ושמה מדי הרבה משאבים על סוגיות של אקלים, מגדר וחברה. הוא גם תקף את הבנק העולמי, על כך שלדעתו הם אינם עובדים בתפקיד שלהם, ולא עוזרים למדינות לצאת ממצבים מוחלשים ולהפוך לעצמאיות, אלא במקום זה מייצרים תלות של אותן מדינות חלשות. מצידה של קרן המטבע, הם מדברים כמובן על אי-הוודאות ששוררת כעת בכלכלה העולמית, אומרים שמדיניות המכסים היא שוק, שיש לו פוטנציאל לשנות את כל מה שהכרנו ב-80 השנים האחרונות. הם אומרים את זה כמובן לשלילה, ומדברים על האתגר שזה מביא על הבנקים המרכזיים בניהול המדיניות שלהם, וניהול המדיניות של הממשלות עצמן. אז מה חדש עם טראמפ בשבוע האחרון? טראמפ הסלים לאחרונה את הסכסוך שלו עם פאוול. אני אעשה לכם ספוילר, הם לא השלימו והם לא החוקים עכשיו. טראמפ צייץ שפאוול במילותיו שלו, too late and wrong, והמשיך ואמר, Powell's termination cannot come fast enough. אז אחרי שהשווקים נכנסו ללחץ והיו מודאגים מאוד מפגיעה בעצמאות הבנק המרכזי, טראמפ צייץ שהוא לא מתכוון לפטר את פאוול וניסה להרגיע את המשקיעים. אבל הוא כן ננסה להעביר לפאוול מסר ברור מה הוא מרגיש כלפיו וכלפי המדיניות שלו. אני מדברת הרבה כאן על מדיניות פיסקלית, המדיניות הכלכלית של הממשלה, לעומת מדיניות מוניטרית, המדיניות של הבנק המרכזי, והן כמובן משפיעות אחת על השנייה ושלובות זו בזו. הקשר ביניהן משפיע ישירות על הדינמיקה בכלכלה של מדינה, וגם בכלכלה העולמית. במקרה הזה, ניקח את ארצות הברית, אבל העצמאות של הבנק המרכזי היא כמובן קריטית. המשקיעים נותנים הרבה קרדיט לבנקים המרכזיים, ובפרט לפדרל ריזב. ובעצם, כשטראמפ מפעיל לחץ על פאוול ומכריז כמה הוא גרוע או לוזר או טועה, ועושה את זה בקלאס הטראמפיסטי, אז המשקיעים תופסים את הראש וחוששים לפגיעה בעצמאות של הפד. מבחינתם, זה ממש לא דבר של מה בכך. אגב, אני אגיד שבמהות אני מסכימה עם טראמפ שהפד היה צריך כבר לפעול. יש גם לא מעט כלכלנים שכותבים לאחרונה שההמתנה של הפד תביא לכך שהריבית תרד בהמשך מהר יותר מהצפוי, כי לפד פשוט לא תהיה ברירה. אבל הפד וטראמפ נראה שהם מנהלים מאבק כוחות. טראמפ עושה את מה שהוא עושה במדיניות הכלכלית, והפד כנראה לא מוכן להיות זה שמסדר את הכאוס, לא מוכן להיות הפתרון לדבר הזה ולהוריד את הריבית כתשובה, ואולי אפילו רוצה לדחוק את טראמפ לפינה כדי שיקפל לפחות חלק מהמדיניות שלו. ולכן, המסר של פאוול הוא אנחנו ממתינים לנתונים הכלכליים. אנחנו מסתכלים אחורה, רואים נתונים כלכליים טובים, שוק עבודה יציב, מפחדים מעליית האינפלציה בתגובה למדיניות המכסים, ולכן אנחנו נמתין. והוא גם אומר, אנחנו לא הולכים להוריד את הריבית כתוצאה, כתגובה לירידות המחירים. אנחנו לא הפתרון שלכם. אפשר ללמוד מהמחירים בשוקי המניות את המשמעות של אי-הוודאות על המגזר העסקי ועל משקי הבית. בקשר עם מדיניות המכסים, תשאלו את עצמכם, האם מגזר עסקי יכול לקבל החלטות עסקיות משמעותיות, תחת כזו עננה של אי-וודאות? ההיגיון שלי אומר שזה פשוט בלתי אפשרי. ולכן, סביר להניח שההשפעה על הצמיחה תהיה גדולה מההשפעה על האינפלציה קצרת הטווח, ושבתכלס, עליות המחירים של המכסים יביאו בסופו של דבר עוד רוח נגדית לביקושים, ולכן זה לדעתי ולדעת כלכלנים רבים צריך להטריד את הפד הרבה הרבה יותר מאינפלציה קצרת טווח. תנסו להשוות את זה גם למה שראינו בישראל, העלו את המע"מ ועוד מגוון מיסים, קיבלנו שוק מבחינת עליית מחירים בינואר, אבל מאז ציפיות האינפלציה יורדות בחדות, והאינפלציה היום ציפיות הן סביב ה-2%, מי זוכר שבינואר, 12 חודשים אחורה, היינו באינפלציה של 3.8%, ולכן ההסתכלות לאחור, יש בה לא פעם בעייתיות, במיוחד בנקודות פיתול, שבהן מה שהולך לקרות קדימה, שונה מהותית ממה שקרה עד כה. אז אם אתם שואלים את עצמכם, אחרי מה צריך לעקוב בשווקים כדי להבין מה יעשה הפד? התשובה היא כרגע נתונים כלכליים יבשים, כאלה שיעידו על הביקוש של משקי הבית ועל המגזר העסקי, ובפרט שוק התעסוקה. כל נתוני הסנטימנט שאני מצטטת לכם, גם סנטימנט של משקי הבית, גם הסנטימנט של העסקים, ממשיכים להיראות לא טוב ולהיות יחסית פסימיים. אבל זה לא מה שהפד מחפש. הפד רוצה נתונים יבשים שמראים את ההעתה. נתונים למשל לא טובים בשוק התעסוקה, יהיו זרז עבור הפד להבין שהחשש מהעתה בצמיחה גדול מהחשש שלו, קצר הטווח לגבי האינפלציה, שגורמים המכסים. וזו בהחלט אפשרות שנראה חולשה בנתוני שוק התעסוקה בארצות הברית בהמשך, וגם ירידה בביקושים. קחו בחשבון שגם ירידה בשוקי המניות גורמת לירידה בתחושת העושר של משקי הבית. אגב, בתקופה האחרונה, דווקא הנתונים היבשים, שאפילו אני ציפיתי שילכו וירדו, כמו ברכישות קמעונאיות, עלו. וכל הזמן אנחנו מוצאים את ההסבר לדבר הזה, את התופעות שמניעות את משקי הבית. במקרה הזה, החשש מהמכסים ומכניסתם גרמה שוב, גם בדצמבר, אבל גם במרץ, להקדמה ככל הנראה של הרכישות. שמועות בימים האחרונים בנושא הקלות שמתכנן טראמפ על המכסים על סין. סקוט בסנט אמר שמהנקודה הזו נראה ירידה באסקלציה מול סין. מסתובבות שמועות שטראמפ הולך להפחית את המכסים על סין לרמות של 50% או 60%, אבל גם כאן צריך להגיד הדיווחים סותרים. וגם רמות כאלה הן מאוד גבוהות. הנקודה שיש פה, אם זה נכון, זה שאולי מתפתחת יוזמה מצד האמריקאים, או אולי נקרא לזה מחווה, שמטרתה להוריד להבות ולנסות לקדם עם הסינים הסכם סחר. בין הדברים שנאמרו שוב על ידי סקוט בסנט, שהם רוצים שסין תנהג בהגינות ביחס למקומה בכלכלה העולמית, ואז אם היא תעשה זאת, הם ישמחו לשתף איתם פעולה. אנחנו נשמח לגלות כולנו שהפתרון קרוב, אבל כרגע ההנחה הסבירה היא שהסיפור הזה עוד לא הולך לשום מקום. אומנם שוקי המניות מגיבים בתקופה האחרונה בחיוב ובצדק, אבל עדיין סביר לצפות שזה רחוק מלהיגמר וימשיך לאתגר את הכלכלות. אז האם יהיה מיתון בארצות הברית? תראו, אני מבינה את כל מי ששואל אותי את זה, אבל מה שאתם אמורים לשאול באמת הוא האם השוק מצפה למיתון, או אולי האם השוק מתמחר כבר מיתון, כי בהשקעות בשוק ההון, מה שמעניין זה מה שמתומחר, מה מצפים המשקיעים. הסיבה היא פשוטה, אנחנו נדע באמת אם היה מיתון רק בדיעבד. מיתון בהגדרה היבשה שלו הוא שני רבעונים רצופים עם צמיחה אפס או פחות מזה. אבל מתי אנחנו מקבלים את נתוני הצמיחה הרשמיים? תמיד בדיעבד. ולכן, אם יהיה מיתון, כשנדע את זה בוודאות, בסבירות גבוהה, זה יהיה הרבה אחרי שהשווקים יסמנו את התחתית. הבנק המרכזי כנראה כבר יגיב, לא כנראה, הוא בטוח כבר יגיב, ויוריד ריביות, ויבצע צעדים מוניטריים מרחיבים כדי לסייע לכלכלה לצאת מהמשבר. ואז השווקים כנראה כבר יתמחרו את העתיד המשופר, או לפחות יתקנו חלק מהדרך. פחות או יותר אז נדע רשמית שכלכלת ארצות הברית, או אולי כלכלה עולמית, נכנסו למיתון. אם הם ייכנסו למיתון. ולכן, מה שצריך לעסוק בו עכשיו, זה מה מתמחרים השווקים. וגם לזה אין תשובה חד משמעית. אבל עם זה עוד אפשר לנסות להעריך, שזו מילה מכובדת ללנסות לנחש, מה התרחיש המרכזי של הכלכלות. כמו תמיד, אנחנו נדע זאת רק בדיעבד. אתם חייבים להפנים את זה. מה שכן בהחלט יש כרגע, זה לחצים מכמה כיוונים על הכלכלה האמריקאית והגלובלית, שעלולים להביא את הכלכלות בהחלט להעתה משמעותית וחריפה, ואולי אפילו למיתון. החשודים המיידיים, אתם כבר יודעים להגיד אותם בעצמכם, מדיניות המחסים של טראמפ, שהכניסה את הסחר העולמי למרבולת, האסקלציה בפרט עם מלחמת לסחר עם סין, היא הוודאות שהיא הוזנקה, שמפריעה לקבל החלטות השקעה, ומפריעה, אולי עוד לא מפריעה, אבל תפריע למשקי הבית, לבזבז כסף. והיום עוד לא דיברתי על מדיניות ההתייעלות של הממשל האמריקאי, שלפחות אומר שמעוניין להוביל במגזר הציבורי מתוך רצון להפחית את עול החוב. זה לא קורה כל כך מהר, אבל זו האג'נדה, ומנגד לייצר בהמשך מקומות עבודה במגזר הפרטי. זה תהליך ארוך, שכמובן לא קורה ברגע ולוקח זמן, וכל אלה פוגשים מדיניות מוניטרית מצמצמת בארצות הברית. אגב, צריך להגיד, בנקים מרכזיים בעולם מורידים ריבית, ה-ECB הוריד ריבית כבר בפעם השביעית, וממשיך לתת איתותים על המשך הפחתות ריבית, ומדברים על ריבית של באזור 1.5% בסוף השנה בגוש היורו. אמרתי לכם, לא פעם ששוקי ההון אוהבים ודאות, גם אם הוודאות היא תרחיש שלילי, עצם הידיעה שיש ודאות לכאן או לכאן, מאפשרת למשקיעים לתמחר את המידע ולהמשיך משם. העובדה שבכל יום יש ידיעה חדשה, או ציוץ בטוויטר של טראמפ עצמו, או שר האוצר שלו, או גורמים מהממשל, או הממשל הסיני, או היפנים, או כל מיני ידיעות מבוססות יותר או פחות על מה שקורה מאחורי מלחמת הסחר, והמסעים ומתנים בגינה, מייצרת רעש ועצבנות מאוד גדולים בשוק. וזו גם סביבה מאוד נוחה לספקולציות, קצרות טווח. לכן, ההמלצה הטובה ביותר מניסיוני רב השנים היא להתמיד בתיק ההשקעות שלך, או שלך, מתוך ראייה ארוכת טווח. בנוסף, אפשר לומר שבשבועיים האחרונים קיבלנו כמה וכמה הדגמות לאיך יראו שוקי המניות, אם במקרה יתחילו להגיע באמת הכרזות על הסכמים חתומים או על ריכוך, כמו שהיה בזמן האחרון, במסרים של טראמפ, שיתמיד וגם יתברר אמיתי. למי שפספס, כל הודעה חיובית שנתפסת אמינה, מעלה את שוקי המניות בחדות, וכשהיא מתפוגגת, או מתגלה כלא נכונה, הם יורדים בחזרה. אבל זה כמו לקבל חזרה גנרלית. אין לאף אחד מאיתנו יכולת לדעת אם שוק המניות בארצות הברית ימשיך לרדת או לא. גם את זה אנחנו נדע רק בדיעבד, במבט לאחור. אבל המחשבה שמישהו יצלצל לנו בפעמון רגע לפני היא שגיאה קשה. ורבים וטובים בעבר פספסו מהלכים מאוד משמעותיים, כי הם המתינו לפיזור העננה ולוודאות. בשורה התחתונה, כאשר התגובות בשוק כה חדות, עם תנודתיות גבוהה, קשה מאוד וממש לא מומלץ לעשות שינויים חדים בתקופות שכאלה. שואלים אותי שוב ושוב, מה נכון לעשות בתיק ההשקעות בעת הזו? אז כמו שאמרתי, קודם כל, השקעות בשוק ההון הן סיפור של הרבה שנים. זה צריך להיות חלק בלתי נפרד מכל אחד מאיתנו. זו ממש לא חוויה זמנית. מי שמשקיע בשוק ההון לאורך זמן וצובר ניסיון יעיד שיש תקופות של ירידות, ויש תקופות של עליות, ואין ספק שהרבה יותר כיף להרוויח כסף בבורסה. אבל מה שמנצח לאורך זמן הוא אלמנט ההתמדה. ההטייה הפסיכולוגית של בני האדם לחשוב שכשהשוק עולה, הוא ימשיך לעלות. ואגב, זו המחשבה הנורמטיבית של האדם הממוצע על כל נכס שהשווי שלו עולה בדרך כלל באופן עקבי. ולהפך, כשהשוק יורד, מיד לחשוב שהוא בטוח רק ימשיך לרדת. המציאות מוכיחה שזה לא עובד ככה. מה שאני אגיד עכשיו, נכון באופן כללי, תמיד, אך הוא נכון במיוחד בתקופות מאתגרות עם אי-וודאות. הדבר החשוב ביותר כדי להתמיד בשוק ההון, הוא לבנות תיק השקעות מפוזר ומאוזן. סוג החברות שצריכות להיות החלק המרכזי בתיק ההשקעות, הן חברות חזקות, עם מודל עסקי חזק ובר קיימה, עם הנהלות איכותיות והנהלות מנוסות, שיודעות לעבור תקופות קשות. ולא פחות חשוב, כאלה שיודעות בתקופות מאתגרות, למצוא את ההזדמנויות העסקיות ולקבל החלטות מושכלות, ולא בחיפזון. בתיק נכסים מאוזן יהיו גם נכסים שהם מניות וגם אגרות חוב, והוא גם יהיה מפוזר גיאוגרפית. התפקיד של אגרות החוב בתיק זה להיות החלק המאזן, העוגן בתיק, וגם כאן החשיבות של השקעה באגרות חוב של חברות שיש להן תזרים חזק, יציבות פיננסית, קופת מזומנים מספקת, קריטי. חשוב לזכור, שוקי המניות והאג"ח מתמחרים בשנים האחרונות את הציפיות או את החששות בזמן אמת, במהירות רבה מאוד. ולכן, צריך להיזהר עוד יותר מלנסות להתאים את התיק לתרחיש שאתם מבחינים בו. הסיבה הפשוטה היא שברוב המקרים תגלו בדיעבד שמה שאתם הבנתם היה כבר מתומחר בשוק. ובעצם, כששיניתם את הפרוטפוליו, למשל במקרה הזה הורדתם את הסיכון, בהתאם לתרחיש שראיתם לנגד עיניכם, בעצם קיבלתם את ההפסדים בתיק. יש סקטורים שנחשבים יציבים יותר בתקופות של חוסר ודאות, קחו למשל את תחום התרופות, או מוצרי צריכה חיוניים, או שירותים ומוצרים שאנשים ימשיכו לרכוש גם במהלך ההאטה כלכלית או מיתון. יחד עם זאת, חשוב לזכור, שבהמשך למה שאמרתי על זה שלא כדאי לבצע שינויים חפוזים או דרמטיים בתיק ההשקעות, אז אני אתן לכם רגע דוגמה, לכך שהשווקים לרוב מגיבים מהר, וכל מה שאתם חושבים כנראה כבר מתומחר. החברות הדפנסיביות הללו, אם תבדקו, תגלו שירדו הרבה פחות בתקופה האחרונה, ולכן, אם השוק יתקן למעלה, הן צפויות גם לעלות פחות בחדות. ומכן, במקרה הזה, שינויים בתיק מאוחר מדי עלולים לגרום לקיבוע של הפסד. מהצד השני, אני אתן לכם דוגמה על חברות השבבים, חברות שאיבדו עשרות אחוזים מהשיא שלהן השנה. בעקבות החששות מהאטה עולמית והפחתה של השקעות של ענקיות הטק וכולי וכולי, וכמובן השפעות של מלחמת הסחר. בשלב הזה, מחירה של מניות מהתחום עשויה להיות צעד ממש מאוחר מדי. למעשה, עבור משקיע שמכוון לטווח הארוך, יכול להיות שזה דווקא תזמון מעולה לבחון רכישה, ואז לשכוח מזה ולתת לזמן לעשות את שלו. אני אסיים עם קצת פרגון לבורסה המקומית. אחרי שנת 2024 חיובית, הסתיימה בסופו של דבר חיובית, הייתה מאוד תנודתית וקשה במהלך השנה, והפתיעה לטובה משקיעים רבים, גם שנת 2025 ממשיכה בקו חיובי. אחרי תקופות ארוכות של ביצועי חסר, כשהבורסות מעבר לים ובפרט ארצות הברית משכה אליה כסף מקומי, הפעם הבורסה המקומית נראית טוב. אפשר להבחין ששוק המניות המקומי מגיב בסך הכל בצורה מתונה יותר לימים של ירידות חדות בארצות הברית ובשוקי חול, ודווקא מייצר שקט יחסי למשקיעים בו. כמובן שהאטה חריפה בכלכלות של העולם תשפיע גם על כלכלת ישראל, שלא יובן לא נכון, אבל גם בעבר במשברים גדולים, השוק המקומי הצליח לרדת פחות, כנראה מפאת שמרנותו. אני חושבת שזו הערכה סבירה בעת הזו בין היתר, גם בגלל רמות המחירים של החברות שנסחרות בבורסה הישראלית, וגם מהסיבה שהרבה כסף יצא מישראל, ויכול להיות שאפילו עדיין בחלקו יוצא, אבל כל משקיע מוסדי שמחליט להגדיל את החזקותיו בישראל, משפיע לחיוב על המחירים פה. הפער מתחילת השנה בין מדדי תל אביב 125 למדדי המניות בארצות הברית, הוא סביב ה-15% ואפילו יותר לטובת ישראל. אני אסיים כאן, קווה שעמדתם בקצב ובחומר, אני אשמח לענות על השאלות שלכם, כמו תמיד, תרגישו בנוח לפנות אליי, גם כדי להרגיע חששות, במיוחד בתקופות כאלה, או סתם כדי להתייעץ. אני הייתי גת מגידו, תודה רבה שהזנתם או צפיתם, ואני אהיה פה שוב גם בשבוע הבא.